אז התחלנו בנושא חשוב, ומכיוון שזה כבר שבועיים, אז רציתי רק לסכם את העיקר של הנושא הקודם, ולהגיע לנושא האחרון שרציתי להתייחס לו. יש לנו עוד שיעור בשבוע הבא, ואחר כך, איך אומרים בכנסת? פגרה? כן.
פגרה?
כן.
אחרי השיעור הבא?
כן, כי אני צריך לצאת לספרד, אחר זה הקיץ, אז המרכז ייפתח שוב בהתחלת ספטמבר. יהיו לימודים על חודש התשובה, חודש תשרי, ללימוד בראשן הרבה, ומיד אחרי שמחת תורה נתחיל בלימודים הרגילים, תקבלו את התוכנית במועד. טוב. אז הנושא היה ההבדל, כלומר, לפי המושגים של הרב, ההבדל באידאה של עם ישראל, מחשבת הבורא גבי ההיסטוריה של עם ישראל, ההבדל בין הצורה שהתגלתה בבית ראשון והצורה שהתגלתה בבית שני, חושבים את זה, כן? רק התחלנו רק בהתחלה, אבל אני מציע שתלמדו את זה. זה פרק חשוב, זה מאיר הרבה הרבה דווקא בבעיות של החברה שלנו עכשיו. והרב הסביר ההבדל בין שני מושגים, האידאה האלוקית, וזה קשור גם כן, כפי שאמרנו, אם אני זוכר, למושג של הכוזרי, העניין האלוקי, דרך ההיסטוריה של עם ישראל. האידאה האלוקית שכוללת גם את האידאה הדתית, תורנית, דתית, וגם האידאה הלאומית. ואני חושב שפה יש נקודה שכל פעם צריך לחשוב עמוק עליה. זה כי הרגש הדתי המיוחד לעם ישראל, לפי העניין האלוקי ולפי האידאה האלוקית, לפי המושג של הרב, הוא המונותאיזם המוחלט. זה משמעותי שלא מוצאים ביטוי בעברית כדי להגיד מה זה מונותאיזם, מכיוון שזה כל כך טבעי. מה? ייחוד השם זה כבר מושג תיאולוגי מובהק, כן? זאת אומרת, השם אחד ושמו אחד. או ביתר דיוק, אם כבר צריך לבחור איזה פסוק, זה השם הוא האלוקים. ולמנו, אם אתם זוכרים, כמה קטעים באורות על העניין הזה, ובעיקר, אם אני זוכר היטב, את הפרק של קו היושר והעיגולים. Okay? זוכרים את זה. המושג שמי שברא את העולם, דהיינו הטבע, הוא שגילה, האציל את מידות המוסריות והרוחניות, את כל הערכים, שהשם הוא האלוקים. אני מסופק אם יש הרבה הרבה תיאולוגים, נאמר, אפילו של איחוד השם, שמבינים במה מדובר, שמתייחסים לעומק הדברים. וזה אולי אחד אני לא רוצה לומר חידושים, אבל מהנקודות החשובות בגילוי הקבלה לפי שיטת הרב. להתייחס כל פעם לייחוד הזה. טוב, ואז בבית הראשון היה ניסיון, נאמר, של הקמת בית ישראל לפי האידאה האלוקית של הנביאים. וזה נחשב, אנחנו לומדים בנושאים אחרים, הסיבה של הכישלון, הסיבה העיקרית זה הניתוק בין בית ישראל ובית יהודה. הצד הלאומי של האומה הישראלית והצד האלוקי, הנשמתי, נאמר, של האומה הישראלית. זה כבר אחרי מלכות שלמה. אפשר כבר להבין, אנחנו חכמים אחרי המעשה, אבל זה מסביר מה קרה, שגם בית ישראל, בית יוסף, וגם בית יהודה ירדו מכוחם, אנחנו זוכרים בפרשנות למדנו הרבה פעמים. הפרק שמתחיל בהיסטוריה של יוסף, והפרק שמתחיל בהיסטוריה של יהודה, בספר בראשית, שני הפרקים האלו מתחילים כמעט באותה אינדיקציה, נאמר אינפורמציה, איך אומרים את זה? טוב, הבנתם. ויוסף הורד מצרימה, וירד יהודה מאיך. אם אני זוכר היטב, זה פרק למד זעין למד חט, כן? כשיוסף ויהודה נפרדים, יותר מנפרדים, מנותקים זה מזה, אז זה כבר הניתוק של הייחוד הזה, של המונותאיזם המוחלט, דרך מחשבת הבורא, גבי ההיסטוריה של עם ישראל, דהיינו, העניין האלוקי והעניין ה... והאידאה האלוקית לפי המושג שלו. אז בבית הראשון, כך מסביר הרם, היה ניסיון שנחשב. כן? והמצב היה שהרמה של האידאה האלוקית והלאום כולו, האומה כאומה, ככלי לאותה אידאה, הייתה הרמה הכי גבוהה. ולכן היה בולט האור האלוקי הכללי יותר מ... הסגולה של כל יחיד ויחיד, של כל פרט ופרט. אתם זוכרים את למדנו את זה לפני אולי כמה שנים, אבל זה פרק חשוב במהר"ל, בגבורות השם, כשמסביר למה התורה ניתנה דווקא דרך משה רבנו. לא, זה לא בגבורות השם, זה בתפארת ישראל, סליחה. אתם יודעים שיש לי בעיות של... זה בתפארת ישראל. למה דווקא התורה ניתנה דרך משה רבנו ולא מאברהם אבינו ואילך? והשאלה מתחילה, למה זה לא מתחיל באדם הראשון, כן? זה נושא רחב. חוץ מהרבה הרבה תשובות נכונות לפי מדרש זה או אחר, לפי דיוק זה או אחר, המהר"ל גילה פרט חשוב, קשור לנושא של הרב פה. אני צריך לומר בהפך, אבל... אתם מבינים שמי קדם את מי. משה נקרא בן עמרם, ואברהם נקרא אברהם. זאת אומרת, אם אברהם מתחיל, אם אברהם אבינו, כן, מתחיל את התהליך שמביא לבן עמרם. אני חושב שצריך לכתוב את המילים. ואברהם ביסודו, בשורשו, הוא כבר השורש של עמרם. אבל הצורה הכללית של הפרויקט הזה, האידאה הכללית ששייכת לישראל, מתגלית רק בתקופת משה רבנו, בדור של משה רבנו, ודרך האישיות של משה רבנו. שכל משה כנגד כל ישראל. יש איזו כלליות בנשמתו של משה, יש פרק שלם בנפש החיים של החיים מבולדים, כן? על זה. הנשמות של האבות הן נשמות גדולות מאוד, אבל בבחינת צדיק של מידה אחת, הם גילו יותר השורש של הפרטיות של כל צדיק וצדיק מהשורש של הכלליות של עם ישראל. הקורא של הכלליות על עם ישראל מתחיל במשה רבנו, מתחיל להתגלות במשה רבנו. ולכן הנפש החיים אומר שנשמתו של משה רבנו הייתה יותר גדולה מנשמת האבות. וזה לא רק, צריך ללמוד את הפרק שלו, זה אני חושב בחלק החמישי של הספר. זה לא רק מסיבות, אפשר להסביר את זה ככה, שסוף סוף משה רבנו גילה את התורה, ואבות האומה הם אך ורק אבות האומה, כביכול, אם אפשר לומר את זה ככה. מכיוון שמשה רבנו התייחס לעם ישראל כעם, היום נהייתם לעם, איך אומר הפסוק? היום נהייתה לעם, כן? וכעם, ככלליות, ולכן התורה יכולה להינתן. כי התורה כתורה שמגלה רצון הבורא להיסטוריה של האנושות, דרך ההיסטוריה של עם ישראל, ואפשר לומר בהפך, התורה מתייחסת לכלליות של הנשמות, וזה כוחו של משה, בן עמרם. זה מובן, כן? ואני חוזר להגדרות של הרב, ולכן אם אנחנו מתייחסים לתקופה של בית הראשון, הכוח הכי מרכזי היה כוחם של הנביאים, אבל דווקא הנביאים אינם חסיד זה או אחר, צדיק זה או אחר, מבחינת פרטיות של כל אחד ואחד בישראל, כל אחד ואחד מבני ישראל, אלא דווקא הם ממשיכים את התהליך שהתחיל עם משה רבנו, שהוא רבן של כל הנביאים, והם מגלים את הממד הכללי של אותה אידאה אלוקית. זאת אומרת, ששייך בבת אחת ללאום כלאום, איך אומרים את זה בעברית, ולקהילה, לעדה הדתית, הדתית דתית מצד שני. זה מובן, כן? טוב. וזה היה הרמה, וזה היה הצורה, זה היה גם כן הפרצוף, נאמר, של התקופה של הבית הראשון. האור שהתגלה דרך עם ישראל בעולם, וכמובן דרך הנביאים בעיקר, היה האור הכללי. ולכן ההתייחסות של הפרט לחוכמת התורה, ולתורה כתורה, ולתורה כחוכמה, לא היה כל כך בולט. אנחנו יודעים שהרבה ממלכי ישראל, לא, ממלכי של מלכות בית דוד, היו ראשי סנהדראות גם כן. אנחנו יודעים שהנביאים היו תלמידי חכמים, וכן הלאה, אבל זה לא היה העיקר של ההתגלות. בניגוד לזה, בבית השני, המטרה, האספקט הזה של האור הכללי נעלם. זה אחד מההבדלים, או זה כולל את כל ההבדלים של המשנה מלמדת מה קרה בבית המקדש הראשון, מה קרה בבית המקדש השני. אתם זוכרים שיש חמישה הבדלים, זוכרים את זה, כן? ובעיקר השעת השכינה לא הייתה באותה צורה, כן? ולכן הכוח הסגולי של כל אחד ואחד בבחינת צדיק יחיד זה או אחר היה יותר חזק בבית השני, אבל מכיוון שהאור המקורי, נאמר האור הראשון של הכלליות של התגלות השם בעולם הולך ונעלם, נשאר רק הכוח הסגולי הפרטי היחידי, וזה הביא לחורבן בית המקדש ולהתחלת הגלות הארוך החל הזה. זה מובן? מה? מכיוון שבהתחלה, כשאנשי כנסת הגדולה יסדו את הבית השני, הם יחזירו עטרה ליושנה. זאת אומרת, היה לנו מצב שהיה יכול להיות יותר גדול מהמצב של הבית הראשון. זאת אומרת, בתוך, תחת חסות התגלות האור הכללי, הכוח של כל פרט ופרט בבחינת הערכים, מבחינת הדתיות, הרוחניות וכן הלאה. אז מכיוון שמהר מאוד שכחו את התוכנית הכללית של האומה כאומה, ממלכת כהנים וגוי קדוש. והתרבו הכתות, כך אומרים, כתות או כיתות, גם הכיתות מתרבים, אבל סתם, ומתרבות. וכל אחד היה מין בפני עצמו, ולכן התרבו המינים. ואז זה הביא איך אומרים, יותר מדרדרות, נכון, של הכוח, של אותה התגלות, תתאחד מאוד שזה פסוק שאף פעם אני לא מצאתי מקור, אולי תעזור לי פעם, כי זה שנים שאני מחפש את זה, הפסוק הזה, אור חדש על ציון תאיר, אפשר לכתוב יאיר, זה מגמה אחרת. וזה נמצא בסידור התפילה של האשכנזים, כן? זה לא פסוק מהתנ״ך, והמקור אני לא מצא. אבל זה דווקא פסוק יפה, ויתכן מאוד שהוא רומז לאותה סיטואציה. או שהתחדש האור הזה, שהיה בבית הראשון וסוף סוף נעלם בבית השני. ואני אספר, אני לא רוצה לשכוח את הנושא הכללי, תזכירו לי אותו, משהו שמעורך קצת את הנושא. אני זוכר שהייתי צעיר, קראתי את ספר זיכרונות שאחד מגדולי הציונית, התיאורטית נאמר אולי, מקס נרדור. כן? והוא מספר ככה בזיכרונות, לא, זה דווקא הספר של אשתו, מקס נרדור. ביטור, טוב. שאני הכרתי אותה בצרפת דווקא, אישה. והיא סיפרה בספר זיכרונות שלה, שזה אומר שאוי זיכרון, לא, רציתי לומר יהודיה. ואיך אביה כמובן איבד את האמונה. כשהיה קטן והלך לבית הכנסת בשבת, אז הבן שלו היה אומר לו שאסור להסתכל כשהכהן מברך ברכת כהנים. והוא שם אותו תחת הטלית שלו, אוי ואבוי אם אתה... טוב, זה מסוכן, מסוכן, ייתכן שזה מביא לעיוורון, כן, אתה אומר את זה. ואז פעם, היא מספרת ככה, פעם עציץ, מזדחת עציצית, כן?
ולא נפגע.
ולא נפגע. אז נפגע באמונה, לגמרי. וזה אומר הרבה הרבה על הצורה של הפדגוגיה המילולית שצריך להשתמש לגבי הילדים היהודים, כן? כי היהודים מאמינים עד ש... טוב. אז הוא מספר ככה, אם לא קרה כלום, אז כל השאר זה מאותו סוג, זאת אומרת, אין בסיס. וכשקראתי את זה, יתרתי כבר שמרק נרדו נפטר עיוור. אני משוכנע שאין שום קשר. אבל הוא נפטר עיוור. והיא מספרת הרבה על זה שהוא נפגע הרבה מזה שהיה עיוור. אז טוב, הוא צריך להיכנס בעולמות של המיסטיקה, לא יודעים איך זה פועל, איך זה מתפקד, אבל פה יש איזה מקרה מאפיין. מה קרה? ואני קראתי בשולחן ערוך באותו זמן, שכך כתוב בשולחן ערוך, מי שמסתכל, וטוב, זה כתוב כך. וקראתי מפרשים של השולחן ערוך שמסבירים שמכיוון שיש פה סכנה של עבודה זרה, אז זה דומה למי ש... טוב, הבנתם את העניין? לא. איזה סכנה של עבודה זרה? שמי שמסתכל בכהן בשעה שהוא מברך, אז הוא חושב כאילו זה הכהן שמברך, זה עבודה זרה. איך אומר הכהן? יברכך השם. מי ש... כשאנחנו שואלים איזה רב או איזה כהן, תן לי ברכה, צריך לומר ביתר דיוק, תן לי ברכת השם, ולא תן לי ברכה. זה לא הכהן שמברך, הכהן מתפלל על הברכה של השם, כן? יברכך השם וישמעך.
אבל גם אם תפיקש משום שהשנה
שלו השמה, אז... זה מה שרציתי לומר, ההבדל בין בית ראשון לבית שם. נעזור לסכם, תודה. נפגשתי, כמו שהיה אומר הרב. ואז, אבל ההגדרה של השולחן ערוך זה, אני לא זוכר בדיוק את המילה, אבל עיוורון ממש, כן? ואז ההסבר המוסרי נאמר שיש סכנה של עבודה זרה, ועובד עבודה זרה דומה למי ששחר, הוא נמצא בחושך, זוכרים את הביטויים האלה. אבל היה צריך פה איזה פירוש נוסף, שיגיד את האמת ההיסטורית, המציאותית נאמר, שבבית ראשון, אור השכינה היה מתפשט דרך האצבעות של ה... זה ככה? לא, זה ככה, סליחה. כן, ככה. מכיוון שאני רואה יותר מדי פעמים בבית הקברות את הסימן השיניתי את הסימן. אז אני חוזר לעניין. שהיה האור של השכינה היה מתפשט דרך האצבעות של הכהן, והאור הזה היה חזק מאוד, והייתה סכנה פיזית ממשית, מציאותית, פשוטו למשמעות. ולכן הגרסה של השולחן ערוך מתייחסת למצב של הבית ראשון, אבל אנחנו לא נמצאים במצב של הבית ראשון. היה צריך אולי לדייק, להסביר לה, לא לילדים, אלא למחנכים, איך לדבר עם הילדים. זה העניין. אז מתוך זה יש לנו לב. ואולי עוד נושא קשור לזה, הרבה הרבה פעמים, זה מהניסיון של כל המחנכים, הרבה הרבה פעמים נתקלים ביהודים קטנים או גדולים, שהם באמת מדברים ברצינות, מדברים, איך אומרים, בכנות, כן? הם אומרים, לפי מה שאתה אומר, אני רואה שאני לא מאמין. למצוא של דבר, הם רוצים לומר, אני רואה שאני לא נביא, אבל יש איזו טעות מילולית. מכיוון שמדברים על דת ישראל, גילוי דבר השם, רצון השם, מדברים על הנבואה. אז הבנתם מה שאני מנסה להסביר? אז מי שאומר, אני לא מאמין במציאות השם כביכול וכן הלאה, זה נושא אחר לגמרי, זה פילוסופיה. אבל הוא יודע שכל מה שהרבנים מדברים, הוא אף פעם לא הרגיש את זה, זה לא נמצא בעולם שלו. אז כשהוא אומר, אני לא מאמין, היה צריך לומר, אני לא נביא. אז כשאתה לא נביא, זה אנחנו יודעים, כן? ומה קרה? ההבדל בין בית ראשון ובית שני. שוב, אנחנו נמצאים בתקופה אחרת לגמרי. זה מובן, כן? טוב. אני זוכר אחד מרבותיי, יעקב גורדן, זכרונו לברכה, שהיה אומר בצורה אחרת, בנושא קשור, אבל זה קשור מאוד, הוא אומר, המצב הנורמלי של היהודי הוא להאמין. המצב הלא נורמלי של הגוי הוא להאמין. המצב הנורמלי של הגוי הוא לא להאמין, והמצב הלא נורמלי של היהודי הוא לא להאמין. ואחר כך נחזור לנושא שלנו, מיד, זה קשור גם כן. מה רצה לומר? זה הרב גם כן אמר את זה פעם, אני זוכר. וכשגוי מאמין, זה לא טבעי. זה לא טבעי לזהות שלו, מכיוון שאף פעם הנבואה לא התייחסה אליו. הוא לא שייך. לעניין האלוקי. ולכן כשהוא מאמין, הוא מאמין במה שישראל מאמין. כן? אם זה דרך ישראל בצורה בריאה, בצורה נכונה, בצורה אמיתית, טוב, אז זה אמונה. אבל אנחנו יודעים שגוי, כגוי, הוא לא מאמין. כי כשהוא מאמין הוא עובד עבודה זרה, נקודה, אין יוצא מן הכלל, כן? כשמאמין באמונת אמת, זה מכיוון שקיבל את זה מישראל. כן? והוא נקרא חסיד מאומות העולם, צדיק מאמין מאומות העולם וכן הלאה. ולכן הוא צריך להתלבש באיזו צורה מיוחדת כדי להודיע אני מאמין, אני לא גוי נורמלי, אני גוי מאמין. כן? אולי זה נקרא כומר, והמצב הוא הפוך אצל עם ישראל. אבל זה היה המצב הטבעי, הנורמלי, הבריא, כשהאידאה האלוקית הייתה האידאה של האומה כאומה. יש גמרא של רבי יוחנן שמסביר למה יש הבדל בין חכמי בבל וחכמי ארץ ישראל. חכמי בבל יש להם איזה, איך אומרים את זה עכשיו, איזה ג'וחה, לא, כן, נימה, כן. יש להם איזה אוניפורם, נגיד. מדהים. מדהים. זאת אומרת, זהו, מכיוון שאינם במקומה, הם אינם במצב הנורמלי הטבעי, ולכן צריך איזה מין דגל, איזה מין סימן, תיזהרו, פה יש תורה.
אתם רואים את זה.
פעם שמדברים על רבי
חומר. מה? מדברים? רבי, לא, זה בגמרא, כן? בגמרא. לא, הראשון לציון, הוא היה, היה בתלבושת דווקא של חכמי בבל, זה תלבושת של חכמי בבל, כן? ברור, זה התלבושת של חכמי בבל. ואחרי כמה שינויים, דרך כל הסגנונים והסגנונות של האופנה הבבלית והטורקית וכן הלאה, כן, אבל זה הצורה שלה. ואלא היו לבושים כמו יהודים. ואני זוכר למשל בצפון אפריקה הייתה תלבושת קצת שונה מהתלבושת של היהודים כדי לדעת שמדובר ברב, כי הרבה יהודים היה להם זקן, טלית, תפילין, ולא היו מבדילים, כן, אז כדי להבחין בזה, היה משהו, זה החכמים, כן. אבל אני מתכוון לדיינים, כאן לרבנים, היה להם איזה תרבוש מיוחד, טוב. יותר בצניעות מהבבלים, אם יש לנו. אבל גם בקהילות מערב, כן? פתאום החליטו להתלבש בצורה דומה נאמר, לכהנים של הגויים, כן? בצורה שהוא דומה, כן? ג'קטה ומשנה לתת. והכל הפוך. חושבים שזה נראה יהודי, דווקא זה נראה אחרת, כן? זה מובן. זה קשור למה שאמרנו. זאת אומרת, טוב. נחזור לך. אז
בואי. נאמר שרוח הקודש גם צורה על גוי בשטחה בכולם.
על?
נולדת עם מעשר.
נכון.
אבל גם אצל הגוי יכול להיות מצב טבעי שהוא מתקן עולם, לא באופן אישי הוא מתקן.
לא. מה שאני רוצה לומר, אולי דרך עוד דוגמה. כל ישראל יש להם חלק לעולם. זה טבעי, נורמלי. ואילו שאין להם, זה הלא נורמלי. כן? הפיקודר הזה וכן הלאה. חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא, וזה מתורת הרב, כן? זאת אומרת, חסידי אומות העולם לא הולכים למה שקוראים העולם הבא, כן? אבל יש יחידים. אבל גבי העם שלהם, גבי האומה שלהם...
היחידים האלה זה לא תגיד לנו? אותו יחיד הוא לא תגיד לו בגלל שעליו כדי כך?
לא. תראו את
זה. אבל אחר כך זה מנסף חלק ממנו.
לא. לא, 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 תראה, יש נקודה להוסיף פה, ש... כן. הנבואה צורה גם כן באומות העולם, כן? אבל בצורה לא טבעית לפי הזהות האנושית. נופל וגלוי עיניים, כן? אלא הנבואה של משה רבנו, של הנביאים שלנו, היא בקומה זקופה ועיניים פנים אל פנים, זה טבעי. ברור שזה יכול לקרות, אבל זה איזה מין מקצוע להיות מאמין. אתה יודע את המושג של יהודי מקצועי, כן? זה משהו דומה, משהו דומה לזה. ויש... איזה מין טוב טעם אצל רב זה או אחר, הוא נלבש כרב אבל לא טוב טעם, כמו יהודי, כן? וזה מורגש מיד, כן? שהוא שייך ללאום ולא לאיזה קאט שיש לו איזה רב כדגם, זה התלבושת, זה הדגל. הבנתי מה אני מתכוון. טוב. אני חושב שזה עניין של המסכה. אצל הגויים צריך להיות מסכה על הפנים, דומה למסכה של איזה קוסם, כן? כדי שידעו שהוא מאמין. איזה מחלה יש פה, כן? אני זוכר את זה כשהייתי ילד קטן בבית ספר הייתי אומר חילוני, הגוי, הכללי, כן? באלג'ריה. ואני הייתי בכל בקיסור, ואפילו בכיתה קיבלתי רשות. הייתי בנו של הרב, אפשר לסרב. אז היהודים האחרים בכיתה היו אומרים לי לא פעם, טוב, אתה זה בסדר, אתה מאמין. כן. באותו גיל אני לא ידעתי מה זה להיות מאמין, ופחדתי אולי זה איזה מין מחלה. במה אני מדבר? לא, אני אומר את זה בפירוש, כן? אני ידעתי שהייתי יהודי, ולכן לבשתי כיפה. וזה לא זה היה כיפה, זה היה ברטע, משהו דומה. אבל כשהיו אומרים לי, כן, אתה מאמין? באמת, ילד קטן כזה, אתה אומר, אתה מבין את היעד. טוב, אז דווקא אנחנו מגיעים לכמה שורות שאני רוצה לקרוא, אין לכם פה בדף הזאת, דווקא באותו נושא הקודם, מה קרה? רק לסכם במשפט אחד, הצורה, הפחצוף, השונה לגמרי מהנושא הזה של הזהות של עם ישראל בבית ראשון שנכשל, וחכה בבית השני שגם נכשל, ויצא מזה תוצאה חמורה, מסביר לנו הרב, תוצאה חמורה באומות העולם. אז אני אקריא את זה, זה בדף קי"ב, למי שיש לו את הספר. וזה לא ארוך, ואחר כך נגיע לנושא שלנו, אבל שוב שכחתי את ה... תודה. הנה. וכיוון שהפרטיות זה באמצע הדף פה, כן? וכיוון שהפרטיות נשאה ראש, זאת אומרת, היעד הראשוני, נאמר, של הסוף נושאת הגדולה, זה באמת להחזיר העטרה ליושנה ולבנות לא רק, איך אני יכול להגדיר את זה, לא רק מדינה בזעיר אנפין, אלא לבנות המדינה של האומה הישראלית כפי תורתה. מהר מאוד זה הפך להיות בית כנסת ולא כנסת.
דווקא מתוך הרצון כאילו הרב אומר שהם רצו להעביר ממלכת המדינה.
לא, לא, דווקא מכיוון ש איך אמר הרב פה בהתחלה, מפני שלא הוכשרה עדיין הנשמה הפרטית של היחידים לקבל את כל תוקפו וזהורו של אור הידיעה האלוקית עצמו. מפני שהסגולה, הכוח של הנשמה הפרטית של הצדיקים שבדור, כן, לא היה עדיין מספיק קרוב לכוח שהיה צריך כדי להיות כלי לידיעה הכללית של האומה. ולכן, במילים פשוטות, זה הפך מהר מאוד לעניין דתי, דתי גרדה. עם בעיה שאי אפשר לפתור, הסתירה בין ההגדרה של יהודי כדת או כאומה. זה התחיל בבית השני. כי לפני זה לא הייתה בעיה כזו, כן? זה לא היה שייך למושגים העבריים בעיה כזו. האם אתה משתייך לדת היהודית או ל... נאמר עכשיו אומרים לחברה היהודית או ללאום היהודי, כן? וכשזה נשבר, כן? מה קרה? הכוח הדתי הרוחני של היחידים היה כל כך מתבולט, איך, לא מתבולט,
בולט,
כן? לא, הולך ובולט, כן? ואם היה האור הכללי מספיק בתוקפו, זה היה בסדר גמור. אבל מכיוון שההתייחסות לאור הכללי הייתה רופפת, אז זה נהפך כאילו זה היה רק דת, למרות שהחכמים האלו, הצדיקים האלו, ידעו שזה לא דת, ודיברו בשם עם ישראל ולא בשם בית כנסת ישראל. הבנתם את ה... וזה, מי שלומד קצת כאן יודע שכל היחס הלאומי אלוקי בתלמוד כבר במשנה הוא קטן מאוד לגבי תקופת הנביאים. כן? יש לנו הסברים היסטוריים כאלו שזה היה מסוכן תחת שלטון יוון, תחת שלטון רומי, לדבר בלאומיות, אין לכם שום משנה על המשלב, אין לכם שום משנה על היעדים של המשיחיות הלאומית של עם ישראל במשנה. בתלמוד זה, 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 זה נעלם, כן? תפסתם את זה? כן? אבל הרב, לפי דעתי, היה הראשון שגילה את זה, שהמצב שאנחנו מכירים היום כתוצאה מ-2000 שנה של הגלות, התחיל כבר בבית הראשון. סליחה, בבית השני. כלומר, בכישלון של הבית הראשון. ורק דקה, זו הכללה שחכמי ישראל אמרו גבי חכמי בבל, שלא חזרו כחומה, ולכן זה היה הסיבה שבית השני נחשב. מכיוון שלא חזרו כאומה. זה, זה מובן, כן? כן, מה היה השאלה ומי אני?
אולי שאלה קצת אחרת. אתה אומר שבבית ראשון לא היה בכלל דבר כזה ידוע, שמישהו בן ישראל, זאת אומרת, בן ישראל, יש לו את תורת ישראל, כן? זה האומה והתורה
ודקה, וגם בהפך, וזה יותר חשוב. מי שהיה משתייך לתורת ישראל, ממילא היה יודע שמשתייך לעניין אלוקי לאומי שהתחיל מאדם הראשון, כן?
מה עם יתרום על
יתרום? טוב, זה שאלה אחרת לגמרי.
לא, זאת אומרת, יתרו קיבל עליו את תורת ישראל.
כן.
וישמו על זב, משה. בעצם, אם לחשוב כך, אז בעצם זה היה מזל שהוא עזב, מה שלמדנו בפרשה הקודמת.
בשיעור אחר.
כן, בשיעור אחר. זה בעצם... אולי היה מזל שהוא נפרד, מפני שעד אולי זה היה עושה בעיות.
לא, יש שתי דעות ב... יש שתי דעות ב...
לא, כי אמרת, כי אז... אומרת, כאילו ההפך מרות, שהיא ממש נכנסה לאומה.
כן. רות אמרה, וזה התוכנית האמיתי, הנורמלי, הטבעי, עמך עמי ואלוקייך אלוקייך. כן. ויתרו, אם היה אומר מה שהוא דומה, היה אומר, אלוקייך, אלוקי, אבל עמך לא עמי, יש לי עמי, יש לי מודעתי, יש לי ארצי, יש לי... זה הבעיה, כן. ויותר חמור, זה כל הדור שיצא ממצרים, כאילו שכח, הפסוק היה לאברהם אמר, ודור רביעי ישובו הנה, כן? ודווקא דור רביעי חזר, וזה מספיק, ארבעה דורות כדי לשכוח את היחס של עם ישראל לארץ ישראל במציאות, באמונה ידעו, כן? אבל כשנתקלו במבחן של המציאות, אמרו, זה משהו, כבר משהו אחר, כן? אתם זוכרים את זה, דור יציאת מצרים, דור הנבואה. וזה מזכיר לי את הפירוש של המפרשים, בבעיה, נאמר גם תיאולוגית חשובה מאוד. פוקד עוון אבות על בנים, על שלישים ועל רביעים לשונאי, ועושה חסד אלפים לאוהביו ושומר מצוותי. ואולי פה התעורר קצת איזה חידוש לפי הנושא שלה. והסברו ככה, זה שמעתי מהרב גם כן, התחלה שמעתי מהרב, למה על שלישים ורביעים? מכיוון שזה הזמן שאב רואה את הבנים, זה השניים, ואת הנכדים שלישי, בני הנכדים רביעים, אחר כך אין לו שום יחזה, זה נשכח, כן? זה מובן? וזה גם כן התהליך של הסימילציה, כן? וכבר הבן הראשון היה הבן חכם, כן? מה מזוהה החוקים והמשפטים, טוב? וכבר הבן הרביעי, שאינו יודע לשאול, הוא שכח את הכל, אפילו שיש שאלה, כן? זה תהליך של ההתבוללות, כן? אחרי ארבעה דורות יש סכנה של השכחה, זה מה שרציתי להוסיף עכשיו, השכחה למשמעות המציאותית של הדברים, זה ממשיך להיות אמונה, אבל זה מה שנעלם זה הצד של האמת. זה הסביר הרבה דברים אולי, אמת ואמונה, כן? אז זה ממשיך להיות דרך האמונה, אבל דרך האמת זה נעלם. האמת זה המציאות, כי ודרשת היטב עם אמת הדבר, אם קרה הדבר. אמת זה במה שקורה במציאות. אמונה זה נשאר. ולכן אחרי ארבעה דורות, דור רביעי ישבו הנה, המבחן בירך, כן? מה קרה? אז המשיכו באמונה לארץ הקודש, לארץ ישראל וכן הלאה, אבל לא במציאות. זה מסביר הרבה דברים למה שקורה לנו בדוח שלנו גם כן, כן? זה קרה, זה מה שקרה בשיבת ציון גם כן. ברור, 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 ארץ הקודש, כן? אבל כל עוד שלא נראה קודש הארץ, זה נשאר באמונה, כן? ורק דקה אני רוצה ללמוד על זה. ועושה עשר אלפים וכן הלאה, זה גם כן באותו כיוון, מי שנשלח קשור לאותה איש שכה, לאותו זיכרון, אז אפילו אחרי אלף דורות הוא חוזר. אז זה מה ששייך לנו. ייתכן מאוד, אבל זה אין נסמך על זה, כן? זה רק לא לפרסום. תכן מאוד שהבעיה של יתחו קשורה גם כן לבעיה של משה עצמו שלא נכנס לארץ. מסיבות ידועות אבל לא נכנס. אף על פי שהוא היה דווקא הנביא של עלייה לארץ. יציאה ועלייה לארץ. יש איזה בעיה, זה מדרש שאומר שמכיוון זה נתן לומר איש עברי צילנו מן הארץ. זה היה תיקון. תיקון לא סותרים. ייתכן מאוד שהוא היה קשור, טוב, זה עניין אחר.
זה היה בהתחלה, אבל
כמובן תיקן בדבר הזה, דווקא הרבה במסירות נפש הוא תיקן בדבר. נכון, הם המדיינים, כן? בסוף חייל, דווקא, כן, זה נכון. מה? כן, כן, ברור. וייתכן שזה גם כן דגם למה שקורה להרבה הרבה גדולי הדור, כן? שבהתחלה אומרים, לא. אבל טוב, בעת זקנה, קצת חוכמה יתרה, באים לכל הפחות כ... ייתכן מאוד שזה...
אתה רוצה לומר
שיתרון נדבק בצד הדתי
ולא בצד
הימני? כן, כן. כן, כן, זה ברור. לא כי אל ארצי ואל מולדתי אלך. ופה יש שתי דעות במדרשים. אחד שאומר ש... הוא רצה ללכת לארצו ולמולדתו כדי לגייר את בני עמו, כן? זה חיובי, אבל מכל מקום זה נכנס בתורת הנסתר, לא יודעים מה, באיזה ממד, מה ייתכן פה, אני לא זוכר, ייתכן שהזוהר יסביר, ייתכן, אני אבדוק באיזושהי שם. ואחד שאומר שתראו רש"י שמביא את המדרש השני, שאומר כל הטוב וכל הטוב שאתה רוצה שאני ארש מהארץ שלכם, יש לי בארצי ויש לי, אם לנכסה, אם...
אפילו דושנה של יריחו נתנו לו על תנאי לכמה דורות.
נכון. וזה ההבדל. אני חושב שזה הדיוק, ההבדל בין רות ויתרו. אבל בכל זאת, לפי המסורת, גם היא וגם הוא שייכים לחג השבועות, כן? עשרת הדיברות. זה בפרשת, ואתה תחזה, זה בפרשת יתרו, בחזרת הדיברות, ובספר הוא, זה חג השבוע. כל זאת, טוב, אולי נרחיב קצת הדיבור ונחזור רק קצת ונחזור לנושא. שיש, בבעיה ההיא יש צד שלילי, התורה ולא הארץ, והספק בשייכות לארץ, זה התחלת סיבת הסיבות, אבי אבות הסיבות של הגלות. זה ברור, זה התחיל כבר מאברהם אבינו. במה ידע כי נראה שינה, ידוע תדע כי ראי אזרח. זוכרים את הפרשה. אבל יש עוד גם כן, באותו שורש, צד חיובי, שאם ככה, ואתם תהיו לי ממלכת וגוי קדוש, ממלכת כולנו וגוי קדוש. אתם קרויים אדם, אז יש איזה מין צד אוניברסלי לזהות העברית, וזה פועל, וזה עושה את שלו, כן? ולכן, בבחינת פרט, מי שאין לו מספיק חוכמה של העניין הזה, הוא בלי, איך אומרים, הוא לא יכול לפסוק. זה או זה או זה. הוא לא יכול להגיע למצב כזה, שניהם בבת אחת. שניהם בבת אחת ויש סדר. רק מי שיש לו את היחס הלאומי לארץ ישראל, הזיקה לאוניברסליות היא זיקה לאוניברסליות אמיתית. מי שמעבד את הממד של הקשר הזה, אז האוניברסליות שלו היא שקר, היא קוסמופוליטיות נקודה. וזה מה שנתגלה בימינו אנחנו. כן? כל הדיבורים על האוניברסליות של הזהות היהודית מתגלים כשקר מוחלט, עם כל המדרגות בשקר, וגם בשקר יש מדרגות, כן? במה ששוללים את הצד העיקרי של הייחוד הלאומי כאשר לארץ ישראל. ולכן, כשנוגדים את הצד הלאומי בשם הצד האוניברסלי, זה מורה שהצד האוניברסלי הוא אוניברסלי. זה מובן? כן. טוב. אז אני רוצה לחזור על השם.
זאת אומרת שכל כשנבואה נהדר, זאת כשנבואים, כי עדית מכוחות לא נעלמים, זאת אומרת, איפה רק מעצם זה שאנחנו מקיימים מה שאנחנו מקיימים, אז בזכות הבחירה, אז אנחנו יכולים לקיים.
לא מספיק. גם זה וגם זה, אבל זה לא מספיק. אני חושב ש... כשאומרים הנבואה נעלמה, זה לא כל כך פשוט, היא לא נעלמה לגמרי, כן? היא ירדה ממדרגה, הייתה ברמה של החיזוי הכלל היסטורי, כן? גם כלל היסטורי של עם ישראל וגם כלל היסטורי של כל העולם כולו, וירדה לממד של רוח הקודש, שזה נבואה, אבל כבר במדרגה פחותה, שייכת לפרטיות של שבט זה, או משפחה זו, או בית מדרש זה, או סוף סוף יחיד זה. מה שנעלם זה הכוח לגלות את דבר הנבואה לגבי הכלל. כן? זה מה שנעלם. אז זה שייך דווקא למציאות של הכלי של ההתגלות ההיא, דהיינו האומה. מכיוון שהאומה לא יכלה להיות אומה כאומה, כחברה של תורה, אומה, והסתמצמה לממדים של בתי כנסיות, כן? מקדש מעט, אבל רק מעט, ולאט לאט אפילו המעט הזה הוא פחות ממעט, כן? בממד הזה, ולכן זה קשור, שני הדברים. בקצרה, הסיבה של העלמת הנבואה, יש בלועזית מושג מדויק, אולי נמצא גם כן את המקביל בעברית, זה אוקלוטה. זה יש, זה לא רק שנעלם, זה מסתר, זה מסתתר, זה קיים, אבל בהסתר, בממד של הסתר. הסתר הסתיר פרי מכם, כן. טוב, שכחתי מה שרציתי לומר. כן, מכיוון שיש לי סיבות להסתרת פנים, זה הסתרה בתור הסתרה, הסתר הסתיר פני מכם, זה הסתרה בתור הסתרה. הסיבה הראשונה זה פיזור שבטי ישראל מחוץ לארץ ישראל, כי זה שוב הכוזרי. האפשרות לנבואה בישראל מתגלית רק בארץ ישראל. זה ידוע. ואחר כך זה עשרת השבטים שנעבדו. זאת אומרת, גם האומה היהודית של הבית השני, כן, הייתה כבר בממדים של צמצום לגמרי דבי האומה הישראלית של הבית הראשון. וייתכן שאנחנו אולי בהתחלה של התחלה של התחלה של החזרת כל הדברים האלו. היהודים חזרו, וזה כוח הציונות לפי הרב, כן? היהודים חזרו בפעם הראשונה בהיסטוריה שלהם לא כקהילות אלא כאומה. אף על פי שהנחשונות נאמר היו קומץ יחידים, אבל הזהות שלהם הייתה נאמר במחשבה שלהם, בהגדרה של התוכנית שלהם, הייתה חזרה כאומה. ויש סממנים של חזרת כל שבטי ישראל, ממש כל שבטי ישראל. אני זוכר כל פעם כשהתחילו לדבר על הפלשים, לא, דווקא הם לא רוצים שהיהודים יאמרו אתיופים, כי אתיופים זה אתיופים, כן. הם... זה ההפך. ואולי ברבנות לא רוצים, כן, אבל זה ההפך. אני התייחסתי לבעיה הזה כבר 15 שנה, וקיבלתי את זה מהשליחים הראשונים שהלכו שמה לפני הרבה הרבה זמן, ושאמרו בפירוש, כן? וזה השם שהגויים של אתיופיה נתנו להם. כשהתייחסו ליהודים האלו, אמרו הפלשים. ויתכן מאוד שהשורש זה פולשים. כן, ייתכן מאוד.
בית
הישראל. מה?
בית הישראל.
כן. ודווקא מה קרה בצרפת, כן? הגויים אמרו ליהודים ג'וז באנגלית. אז היהודים לא אהבו את זה, והם העדיפו ישראלית. כן, ישראלית זה שם גוי. אז נחזור לעניין שלנו. ודווקא כשהתחילו לומר ששבט זה היא שבט דן, נזכרתי בפסוק שאומר על שבט דן, דן ידין עמו, אני חושב שהמשפט היה חיובי, ויחד שבטי ישראל. אז אולי כששבט דן מתחיל לחזור, זה יחד שבטי ישראל, זה איזה סימן יפה פה, כן?
למה היה
מעשה? מעשה,
כן. אבל למה יש על זה מחלוקת במשנה? למה יש מי שאומר שעשרת השבטים לא עושה שבטים? לא עתידים לעזור.
כן, אני זוכר שיש מה זה. אבי
עקיבא.
קראתי בעקרות הרב משהו שמתייחס לזה. שאלה אם עשרת השבטים חוזרים לפני היהודים, או היהודים, שבט יהודה לפני, אז אתה זוכר את זה? לא. יש עוד שתי מחלוקות דומות. האם דור המדבר יש להם או אין להם חלק לעולם הבא? וזה אולי באותה סוגיה. וגם עם דור המבול, זה חבילה אחת, כן? ואין לי תשובה הערב על השאלה. אז עכשיו נחזור, זו הייתה הקדמה, ונחזור למה שהתחלתי לקרוא. וכיוון שהפרטיות נושא את ראש, ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך ההשפחתה הרחוקה של הידיעה האלוקית, ופה העיקר זה הריחוק, כן? מיד מצא לו גם העולם החיצוני, זאת אומרת אומות העולם, מקום להתגדר ברוחניותה של האורה הישראלית. אז הגויים מצאו שהאור האלוקי בישראל הוא בממדים דומים של האליליות שלהם. באותה רמה. תפסתם את זה? מה קרה בבית ראשון? אומות העולם, זה עולם הנבואה. צריך להתייחס לסיפור של הנביאים, פשוטו כמשמעו. אומות העולם היו יודעים, נשיא אלוקים אתה בקרבנו וכן הלאה. כן? בבית השני, אומות העולם התייחסו לאור האלוקי שבבית השני, כמשהו דומה למה שהיה אצלם. יש לנו דת, יש לכם דת. הדת שלכם היא יהודית, הדת שלנו היא לילית כזו או אחרת, אבל זה דת. וזה מצב שמתמשך עד היום הזה. הגויים מדברים ככה וגם היהודים מדברים ככה, כן? זה מובן. ו במוסר התורה וברגש אמונת אלוקים הרוממה אשר בתוכה, מה שלא יכלה הנשמה החילונית של הטבל לעשות עם האידאה האלוקית ביותה במלוא תוקפה, דיינו בבית הראשון. לא היה שום יחס בין הדתיות האלילית של הגויים והעניין האלוקי בישראל בבית ראשון. לא היה אפשר להשוות את זה. לכן ייתכן, זה לא היה באותה תקופה, זה היה דווקא בתקופה הרומאית, אבל אני זוכר ההיסטוריונים הרומאים שאמרו, איזה מין עם זה, אין להם אל, הם אתאיסטים, מכיוון שאין להם אלילים, כן? אתם זוכרים את ה... אני חושב שזה היה תסית שהיה אומר את זה.
איך הייתה נפילה לעבודה זרה? דווקא מאוד חזקה.
מכיוון שהייתה נטייה ליצר הרע, זה נקרא יצר הרע, עבודה זרה גם, יש יצר הרע של, זה כוחו של יצר הרע. ואנחנו המודרנים נאמר, לא יודעים איזה הנאה יש בעבודה זרה, תודה לאל, כן? אבל יש הנאה ליצר הרע בעניינים האלה, כן? זה, אני לא חייב ללמד אתכם במה מדובר, אבל אני כן. אז שערה בעצמה את היכולת, זאת אומרת החילוניות החיצונית, את היכולת לעשות עם האידאה הדתית, שהרי לא דווקא אומה חיה כולה באור האידאה האלוקית צריכה לזה, כי אם לב חפץ בחיי עולם ומלא רוח ונטייה מוסרית של יחידים, וזה אפשר להימצא בכל מלוא העולם. ולכן השוו את הזהות האלוקית של עם ישראל לחסידות של חסידי אומות העולם, וזה נמצא במועד. הבנתם את זה? טוב. מי זה? פה נגיע לנקודה הכי חזקה. מי זה החל אותו הזיווג המשונה, שאי אפשר שיעלה יפה, של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו, וכנראה הרמז הברור זה לנצרות ולאסלאם, כן? חלקים מיוחדים של האור האלוקית של היהדות, בצורה מטושטשת ונדעכת ממקורה. עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם ומצד המקבלים, המשפיעים העסקנים זה היהודים מייסדי הדיאספורות האלו, כן? זה אפשר לפסוק. ומצד המקבלים, העמים עצמם, שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם ביצוד הרגשתם הלאומית והחברתית. כי לא אותם, כי אם אותנו נשא השם על כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה, ואין בגפן ואין בהסנה, הוא דבר חעור ואינו מתקבל. טוב, לכן רציתי להגיע לזה, זה קטע חשוב מאוד. המצב הירוד של היהדות עצמה בבית השני, וההסבר של הרב זה מפתח גם למה שקורה לנו היום, בין הגישה לתפוצות ובין הגישה לציונות הדתית, הלאומית נאמר, ולא רק זה, אלא זה היה הסיבה של ה... איך אומרים בעברית? מפלצות, כן, המפלצות האלו, של הדתות הכביכול בנות של היהדות. זה מובן? כן. טוב. אז גמרתי עם זה. ואני חושב ש...
מי זה אותם המשפיעים?
היהודים המייסדים את הנצרות ואת האסלאם.
לא טרונסקי גרוש.
אפשר לקשור את זה. אפשר גם, גם פרויד, יש דת פרוידית כזו, ואפשר הרבה הרבה דברים. אבל לא עשו את זה בשם ישראל. אבל הנצרות והאסלאם עשו את זה בשם ישראל. זה מובן, כן? ולכן יש לי הרבה מכירים, בעיקר בצרפתית, גם כן כבר פה בישראל. וגם סטודנטים שאומרים צריך להחזיר את שם ישראל לשפינוזה, לפרויד, ולהחזיר, להעיר את המקורות של הדוד, אני בדרך כלל אני שולל את זה, זה יותר מסוכן. שישייך חילוני, שישייך חילוני, כי מספיק עם נצרות ואיסלאם שהם אומרים שזה בשם ישראל, ששפינוזה יישאר לא בשם ישראל וכן הלאה. תפסתי מה שאני אומר, כן? זה פחות מסוכן, כן? וזה בא, אני לא חושב שזה בא מחיפוש מדעי, אינטלקטואלי חשוב, אלא זה בא מהגאווה היהודית. יש לנו בוגדים גדולים, גדולים. ולכן, זה אני מוסיף מדעתי, אבל אני מבין שזה בא כתוצאה מהלימוד הזה, שלא פעם אני מדבר על היחסים בין הלאום הישראלי, האומה הישראלית החדשה, המתחדשת, והתפוצות עכשיו, אחרי הקמת המדינה. אז אני מסתת את זה ככה. כשמדברים בתפוצות, דיאספורה בלועזית, שוכרים מה קרה לפני 2000 שנה. דת ממקור ישראל כביכול, שנושאת שם ישראל כביח ומנותקת מהאומה הישראלית יסדה את הנצחות סוף סוף. זה לקח כמה זמן, אבל סוף סוף הגיעה לזה. אני מוסיף כל פעם, לא אמרתי שכבר זה ככה, אבל ודאי וודאי שזה הכיוון המסוכן שזה לוקח. ואני לא מתכוון לקהילות המתבוללות כהרפורמים או הליברלים, או הקונסיסטוריאליים, אלא דווקא האורתודוקסים, כן? שבלי שום ספק המייסדים של הנצרות, היהודים, היו אורתודוקסים. וסוף סוף זה יהיה למה שזה יהיה, כן? זה מובן. טוב, אז זה היה נושא הראשון, אז עכשיו ניקח את זה.
לא יכול להיות דבר כזה אם אין גלות, אם אין עוד גלות? יכולה להיות
בכלל תופעה
כזאת, אם כתוב שלא יהיה, זאת אומרת, שבית שלישי יקום וזהו, אז יכולה
למרות? זה לא קשור, זה לא קשור. מה שאומרים המדרשים האלו, שהבית השלישי לא יחרב. זאת אומרת, לא תהיה חורבן של הבית השלישי וגלות מהבית השלישי לחוץ. אבל קיים עכשיו גלות של הבית השני, שיש בו סכנה, התבוללות זה אולי לא כל כך נורא. כי בורא נפשות יחזיר את הנפשות שלו. אבל לייסד דת יהודית מנותקת מהאומה הישראלית, זה כבר דת אחרת.
שמסוכנת
לעולם כולו, כן. ולא רק לאומה הישראלית, אבל זה מצב כזה. טוב, אז צריך לזהר, ברור שכשיהודים דתיים, אפילו לא פחות דתיים, יותר דתיים באים, או לרגל או משהו כזה, זה עם אחד, הם יהודים, אנחנו יהודים ממוצא, מאותו מוצא, וזה זה, זה התחלת הזמן, כן? אבל הנטייה אידיאולוגית, תיאולוגית, שאנחנו שומעים כבר, מחוץ לארץ, מדהיגה אותנו. אנחנו כבר שומעים דברים דומים. ותודה לאל, היה לנו נביא שהסביר את זה בעוד זמן, ולא רצו לשמוע או רצו להבין. הבנתם את זה? טוב. אז פה יש לנו דף, שאני מקווה שנתחיל הערב. מה? טוב, יש לנו עוד מס. אתם עייפים?
לא.
לא. אז אפשר אולי קטע אחד, כן? ונמשיך בעוד שבוע, כדי לומר קדוש דה רבנן, טוב, על השיא. אז אולי נאכל קוסקוס כדי לסיים את זה בחיתוף. טוב, אז אולי נתחיל בקטע הזה, בתודה. טוב, בקטע הראשון, בקצרה, ואני אנסה להסביר את זה לפי המושגים של הקבלה, קרוב לפי המושגים שלו. אז זה קטע מפורסם וחשוב מאוד להבין אותו. אז בדף פדלת, כן? פדלת ממגימם. אז הנפש של פושעי ישראל, שבעיקף תד המשיכה, אותם ש... אני אקח את המשפט ואחר כך אני אסביר. אותם שהם מתחברים באהבה אל ענייני כלל ישראל, איזה מין פושע שאוהב, טוב, זה עניין אחר, כבר, לארץ ישראל ותחיית האומה, היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמונת ישראל, אמוני ישראל, שאין להם זה היתרון של ההרגשה העצמית לטובת הכלל ובניין האומה והארץ. אבל הרוח הוא מתוקן הרבה יותר אצל יראי השם ושומרי תורה ומצוות, אף על פי שההרגשה העצמית וההתעוררות של כוח פעולה בענייני כלל ישראל אינן עד אינה מצות אצלם, כמו מה שהן אצל אלה שרוח עועים אשר בתוכם. מה?
עיוורים.
עיוורים. אשר בתוכם מאחר את ליבם, עד כדי להתקשר בדעות זרות ובמעשים המתמאים את הגוף ומונעים אור הרוח מלהתקן, וממילה סובלת גם הנפש מפגמיהם. עד כאן. אז פה יש מושג שהוא מושג קבלי מובהק, זה עקבתא דמשיכא. אז עקבתא דמשיכא זה התקופה, עקבות, לא עקבות, כן? עקבות, עקבות המשיח. התקופה של סוף עולם הזה והתחלה של ימות המשיח. והסימן הכי בולט לפי המקורות זה קיבוץ גלויות. אני שוב רוצה להתייחס לזה. יש פה איזה שיבוש בשימוש של המושג בימינו אנו. קיבוץ גלויות, זה שייך לתקופה הראשונה של ימות המשיח. זה קיבוץ היהודים שמכירים בעצמם שהם יהודים, שגם כן הם מוכרים כיהודים, ושחוזרים לארץ ישראל. זה השלב של שיבת ציון. אבל החזרת עשרת השבטים זה לא נקרא קיבוץ גלויות, אלא הנידחים. כן, זה מובן. אתם זוכרים את ההתחלה של הפרק ברמב״ם, קודם כל המלך המשיח, ואחר כך בניין בית המקדש, ואחר כך הוא מקבץ נדחה עם ישראל. ולכן אנחנו רק בהתחלה של התהליך הזה של קיבוץ גלויות. היהודים, אחר כך מתגלה משה בן דוד, והוא מחזיר את הנידחים, וזה כבר לא שייך ליהודים, כן? וזה קשור לדאגה שאמרנו מקודם. זה כבר לא שייך לקיבוץ גלויות, זה כבר שייך לתקופה, לשלב אחר, אחר לגמרי. טוב, עקבות זה למשיך. אז פה תתעורר אולי התוצאה של מה שאמרנו מקודם, מכיוון שהיה פילוג בין שתי הכוחות, וזה סכמטי וזה הכללה, כן? מצד אחד הזיקה הלאומית כלאום ככל הגויים, ככל הגויים. זה ברור מאוד, כשאנחנו שומעים הציונים שמדברים על אותו שלב, ממש הם מדגישים את זה. אף על פי שיודעים שזה לא כל כך ככה, זה לא כל כך ברור, אומרים מדינה חילונית ככל הגויים, פשוטו כמשמעו, ואומרים שחילוני זה דמוקרטי, כאילו דתי לא יכול להיות דמוקרטי, ברור. או דמוקרטי לא יכול להיות דתי, זה מובן, כן? חילוני זה דמוקרטי, זה, שמענו את זה כבר, וכן הלאה. המילים גם כן הן פשוטות מאוד. ולכן מנותקים לגמרי באופן שיטתי מהתורה. אף על פי שבאופן אישי היו יכולים להיות יהודים פשוטים, שומרי מצוות, כמו כל יהודי פשוט, כן? כמו שהיה בהרבה הרבה המון קהילות במשך 2000 שנה בגולה. לא, יש איזו שיטתיות. ולכן הם עצמם מגדירים את עצמם כלפי התורה כפושעי ישראל. זה מובן, כן? זה המושג שהרב משתמש. אז פה אני חוזר על הביטוי, הנפש של פושעי ישראל והרוח של שומרי אמוני ישראל. אז אנחנו יודעים לפי ההגדרה של הנשמה במושגים הקבליים שיש כמה מדרגות בהתגלות כוח הנפש. המדרגה הכי תחתונה, מלמטה למעלה, נקראת נפש. זה ההגדרות של המקובלים. בהגדרות של הרמב״ם, למשל, זה הגדרות שונות לגמרי. כן? אצל הרמב״ם המושג נפש הוא יותר גדול מהמושג נשמה. כן? אבל זה רבד אחר לגמרי, אני לא רוצה להיכנס בנושא את זה עכשיו. זאת אומרת, לא להבין את זה מזה ואת זה מזה. אף פי שגם אצל הרמב״ם יש חמישה חלקים, חמישה כוחות, חמישה מדרגות, כן? והרב חרל"פ, אם אני זוכר את זה בממרום, אומר שזה ברוח הקודש אמר את זה שיש חמש כמו המקובלים, כן? ואולי התכוון, אבל זה נושא בפני עצמו. אני חוזר להסברים לפי המושגים של הקבל. אז, הנפש, שהיא המדרגה הכי תחתונה של הנשמה, היא הנשמה עצמה כשהיא קשורה לעולם החיצון, כשהיא יכולה לאחציות של חיינו. ואני לא מתכוון לארץ ישראל, לשמיים וארץ, כן? החסידים אומרים לחומריות, כן? זה הנשמה עצמה, אבל קשורה לעולם החיצוני דרך הגוף וכל הכוחות שלנו. ולכן, כשמגלים שכל נפש ונפש הוא שייך לא רק לעולם החיצוני דרך האיברים שלו, אלא קודם כל לאיזה חברה מסוימת, הנפש גם כן היא היחס של הנשמה לחיי החברה. זה מובן. טוב. אז פה יש לנו איזה סוג של פושעי ישראל לפי התורה או כלפי התורה. הם פושעי ישראל, אבל הם קשורים באהבה, אומר הרב, לכלל ישראל ולכל התהליך של תחיית האומה וכן הלאה. כן, אף על פי. אז הנפש שלהם היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל. למה? מכיוון שהנפש שלהם היא בריאה כיהודית. היא מצאה אחרי 2000 שנה את חור מצבתה, אם אפשר לומר את זה ככה, את הבית שלה. את הנורמליות שלה, זה מושג של הרב, של הטבעיות, זה מושג המערל, זה אותה משמעות. ולכן, מבחינת הנפש, זה בסדר. זה יהודי, איך אומרים את זה? בריא, טוב, אפשר לומר בריא. בריא כיהודי, לא בריא מבחינת המושג של הרפואה. כן? ובמקביל לזה, הנפש של יהודי שלא שייך לתהליך של התייחסות לכלליות של האומה, כמובן, הוא חולה, הנפש היא חולה, מאותה מחלה שנקראת גלות. אפילו אם חי בארץ ישראל זה יותר בולט, פחות בולט, יותר, כן, אבל הוא כפי שהיינו בגולה, אם אומרים בריא מצד אחד, צריך לומר חולה מצד שני. כי הוא לא בעולמו, הוא לא במסגרת שלו, ולכן, טוב, זה מובן מאליו. וכוח ההרגל, לפי דעתי, מונע להבין את זה באופן פשוט. כי כוח ההרגל הפך את כל העניינים, והתוצאה הייתה שדווקא מכיוון שגלות זה עונש, אז לכן גלות זה כאב, וזה טבעי כשמקבלים עונש להיות בכאב, ולכן זה טבעי ליהודי לחיות חיות כאב כיהודי. כן? זה מה שיש. ולכן יש את זה, הפער הזה בין שני הצדדים. אני ממשיך. מה שאמר כבר הרב, אבל כהשלמה לזה הוא אומר. מכיוון שהנפש של הרוח המתוקן היא לא מתוקנת, גם הרוח מושפע מהאי תיקון של הנפש. ולכן מה שאמרנו עד כאן, כן, זה בהמשך. מה שאמרנו עד כאן זה ההגדרה התיאורטית. הנפש הוא בריא, אף על פי סליחה, אני מתחיל בהפך. הרוח הוא בריא, אף על פי שהנפש היא חולה. אבל הוא ממשיך ואומר, מכיוון שהנפש הוא חולה, הרוח הוא לא יכול להיות כל כך בריא. ואולי אפשר להשתמש בהגדרה שהבאתי מקודם. זה מבחינת האמונה, זה בסדר גמור, כן? כי האמונה המופשטת, מנותקת מהמציאות, היא יכולה להיות כדין וכדת, איך אומרים, בריאה לגמרי, אבל קשורה למציאות זה כבר עניין אחר לגמרי. וגם כן בחלק הראשון של פושעי ישראל הקשורים באהבה וכן הלאה, מכיוון שהרוח שלהם היא לא כל כך בסדר, גם הנפש נפגע מזה. ולכן יש איזה מצב שגם אלו וגם אלו אינם בסדר. אף על פי שיש מדרגות שונות, לפי הנפש זה החלק הבריא של האומה, לפי הרוח זה החלק הבריא של האומה, אבל מכיוון שחסר להם חלק של בריאות, נאמר, גם אלו וגם אלו הם במצב של דיכאון, וזה מובן. ויתכן מאוד שהשנאה ביניהם זה רק הסימן של המחלה שיש מצד אחד ומצד אחד. אנחנו יודעים שתודה לאל יש הרבה הרבה יוצאים מן הכלל, ויתכן מאוד שהיוצאים מן הכלל אלו הם הכלל, ושהשאר הם יוצאים מן הכלל. טוב, זה תהליך שכבר מתחיל. ואומר, בסוף, נקרא את זה ככה, שאולי אני אקרא את הכל, אני אמשיך במה שקורה. התיקון שיבוא, על ידי אורו של משיח, ולכך אנחנו צריכים משיח, כן? לא להיות ראש ממשלה של פושעי ישראל, ולא להיות רב ראשי של הדתיים. אנחנו צריכים משיח כדי לאחד את שתי הכוחות. התיקון שיבוא על ידי אורו של משיח, שיעזור לזה הרבה, כדבר התפשטות של תלמוד רזי תורה, וגילוי אורות חוכמת אלוקים, מכיוון שזה מה שחסר גם לאלו וגם לאלו. זה ברור, זה מובן.
זה הנבואה.
מה?
זה הנבואה.
כן.
שניתנה לחכמים.
לא, מה שהוא אומר שתלמוד רזי תורה וגילוי אורות חוכמת אלוקים. הכוונה היא לקבלה, כן? אבל זה מה שחסר גם לאלו וגם לאלו. ולכן הוא אומר שכוחו של משיח שיחזור לזה הרבה דבר התפשטו של תלמוד רזי תורה. הרבה פעמים אני אמרתי דברים דומים, ואחר כך כשלמדתי עם הרב הבנתי מה שהייתי אומר, כן, מדבר. שהדתיים והחילונים אם צריך להשתמש באותם מושגים, הם כאילו ככה אחור באחור, כן? אין דו שיח, זאת אומרת, אין מילה ביניהם. הם לא יכולים, אין אינם פנים אל פנים. הם לא מדברים אחד לשני. הם צועקים אחד על השני, זה עניין אחר, כן? מדברים אחד על השני, אבל לא מדבר אחד אל השני. זה ברור מאוד, חוץ מי יוצאים מן הכלל שכמו שאמרתי, אולי זה ההתחלה של הכלל, אבל זה... ולמה? מכיוון שחסר להם אותו דבר. חסר להם גם אלו, גם אלו וגם אלו, הלשון של הדו-שיח הזה. מכיוון שהלשון של הדתיים זה לשון של החלק הדתי שנותק מהאידאה הכללית, והלשון של הלאומנים ותולו זה הלשון של החלק הלאומני שניתק, הלאומי שניתק מהלשון הקודש. זה מובן. ולכן צריך לחזור למה שראינו בפרק הקודם. כשהרוח התורה מצטמצם רק לחלק המוסרי רוחני שהוא חשוב מאוד, אבל שזה חלק המקביל למה שיש גם אצל אומות העולם, כן? אבל בצורה יהודית. וזה חשוב להבין את זה, כשמצטמצם, זה לא אומר שבעלי המוסר אינם חכמים אמיתיים, שהמוסר הזה אינו יהדות אמיתית, שהרוחניות וכן הלאה. אבל כשזה מצטמצם אך ורק לזה, כן? אז הצד השני, שהוא החלק השני של הנבואה, המשמעות של ההיסטוריה, המשמעות של החברה, המשמעות של התחייה בהיסטוריה, לא שומע, לא מבין, לא מקבל, כן? והתגובה שלו הוא, זה דומה למה שאומרים הגויים, כן? וכן הלאה, וכן בהפך. כשהלאומיים מדברים רק בחלק של ההומניזם, נאמר, שלהם, שדומה למה שדברים, הדתיים לא שומעים, לא מדברים. זה מובן, כן? זה מה שקרה, זה האסון שקרה. ולכן, הלשון הכולל שני העולמות האלו, זה לשון הקבלה. אבל צריך להבין שמדובר בקבלה אמיתית, ולא במיסטיקה של מסתורים, של... זה מובן, כן? ונמשיך. אתם זוכרים מה שאמר הזוהר, שדווקא לימוד הזוהר יביא את הגאולה. זה מה שאומר הרב בצורה אחרת, כן? זוכרים את המקור בזוהר. אני פעם חידשתי את זה כשהייתי צעיר, ומאז שמחתי אותו חידוש 100 פעמים. וכשהמשנה אומרת, חכמים ייזהרו בדבריכם שמה תחוו חובת גלות, זה קשור, כן? וייזהרו בדבריכם ותשימו את הזוהר בעורך. שמה תחוו חובת גלות, כן? ייתכן שזה הפשט של הזוהר, במקום. אז בכל... זהו חורמת אלוקים בכל צורותיה הראויות להתגלות. איזה דיוק בלשון, כן? בכל צורותיה הראויות להתגלות. תפסתם את הדיוק שיש פה? הוא שיעשו ישראל אגודה אחת. שיעשו ישראל אגודה אחת, ולא ההפך, כן? ותתוקן הנפש של היראים שומרי תורה, על ידי שלמות הנפש שבפושעים הטובים. איזה הוא? כן, שבפושעים הטובים. איזה אוטופיה, כן? יש לנו פה. זה משהו נפלא, כן? ביחס לענייני הכלל, ותקוות הרשמיות והרוחניות המושגות בהכרח והרגשת האנושית. והרוח של הפושעים האלה, הטובים, תתוקן על ידי השפעתם של יראי השם שומרי תורה וגדול האמונה, וממילא יבוא לאלה ולאלה אור גדול. זה מובן, כן? והופעת תשובה שלמה תבוא לעולם, ואז יהיו ישראל מוכנים לגאולה. והצדיקים העליונים מראה דנשמתה. זה ביטוי יפה מאוד, כן? יש מראה משנה, מראה מקרא, מראה משנה, מראה קבלה, פה יש עוד מדרגה, מראה לנשמתה. הם יהיו הצינורות המאחדים, שעל ידם יעבור שפע אור הנפש, משמאל לימין, איפה, מי הם בשמאל? ומי הם בימין? מה? לא. לפי המושגים האלו, ולפי המידות של הקבלה, זה ההפך, כן? מה?
צריך לעשות התקלים
לתקופה. לא, משמאל זה מינת הדין. זה שולחן ערוך, זה שולחן ערוך. ימין זה מינת אחרת. זה אמונה בהיסטוריה. ואל תתבלבלו. טוב, משמאל לימין, ושפח אור הרוח מימין לשמאל. ותהיה שמחה גדולה מאוד, כהניך ילבשו צדק, וחסידיך ירננו, וזה יהיה בכוח אורו של משיח, שהוא דוד בעצמו, שהקים עולה של תשובה, בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיח. זה ממש כתב יפה.
אם הנפש
מתלויים
באהבה, אז אהבה זה לב
חסד, 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 חסד. לא, דווקא זה ימין, אבל לא, פה צריך לדייק, אהבה באה מלמעלה מהנפש. כן. אהבה באה מלמעלה מהנפש. דווקא במישור של הנפש יש כיסוף. אהבה באה מיותר למעלה. זה מתגלה דרך הנפש. טוב, אז נתראה בשבוע הבא אם נרצה.